רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכם מאזינים ומאזינות, איזה כיף שאתם כאן איתי אחרי כל תקופת החגים. אחרי החגים כבר כאן, וכיף שאתם פה בלעוף גבוה על קריירה, ייעוד ומשמעות, התוכנית שמלווה אתכם במסע לגלות את הלמה שלכם, מה שמניע אתכם בקריירה, בעבודה ובחיים. אז אתם יודעים שאני חופית גלב, אני עוזרת לאנשים ולארגונים לעוף גבוה, על ידי חיבור לאנרגיה ולמשמעות, בקריירה, בארגון וכמו שאמרתי, בחיים בכלל. אני יוצאת ארגונית ומאמנת קריירה ומתמחה בתהליכי שינוי, צמיחה והתפתחות. כאשר אני גם מעבירה סדנאות, קורסים ותהליכים ארגוניים בנושאים של מנהיגות, חיבור לצוות, מוטיבציה והתחדשות. ומלווה אנשים באופן אישי במסע למציאת כיוון וביטחון עצמי ומשמעות בקריירה. אני מאמינה שזו הדרך לעוף גבוה, ואני שמחה לשתף שהתוכנית והפודקאסט ממשיכים לצמוח מדי יום ומגיעים לאלפי מאזינים, וזה מרגש אותי בכל פעם מחדש. תמשיכו לעקוב, לשתף ולהעביר הלאה לכל מי שהתוכן הזה יכול לתת לו ערך. אז כמו שאמרתי, אחרי החגים כבר כאן, שוב נושמים, מתחדשים, מתמלאים תקווה, במיוחד עכשיו עם שחרור החטופים שחזרו אלינו, וכמובן שאנחנו מחכים עד אחרון שבהם שיהיה איתנו. יש בלב תחושה של תודה, חיבור וחוזק לאומי. ולכן, ככה, עם החזרה לשגרה, על השגטוב אני קוראת לה, החלטתי להקדיש את הפרק הזה לנושא שהוא נוגע ללב לרבים מאיתנו, תקופה שאני רואה שדנים עליה המון המון ברשתות, תקופה של חיפוש עבודה, תקופה של בין עבודות. והיום מצטרפת אליי מישהי, שלא רק שאני מעריכה אותה, אני פשוט עפה עליה הכי גבוה שאפשר, שדמית קן קורן. היא מאמנת קריירה והתפתחות אישית, שמגיעה מעולמות ההייטק, היא למעשה הייתה הסמנכלית בעולמות ההייטק, היא תכף תשתף אותנו, ויש לה המון המון ניסיון וידע. וגם היא חברת סגל במכון אדלר כמדריכה. שתינו פוגשות מדי יום אנשים ונשים שנמצאים ברגעים של חוסר ודאות, של תקווה ופחד, של שאלות על ערך עצמי וזהות, ולפעמים גם של גילוי מחודש של כוחות פנימיים, שאנחנו נדון היום איך אפשר למצוא אותם בתקופה הזו. אז בפרק הזה אנחנו נדון על באמת מה עובר על אנשים בתקופה הזו, איך מתמודדים עם פיתורין, איך מתכוננים לרעיון עבודה אחרי פיתורין, או לא רק אחרי פיתורין, איך להציג את עצמנו בצורה מדויקת, מה בשום אופן לא כדאי לנו לומר, ובעיקר איך לשמור על החוסן המנטלי ולאמונה בעצמנו, גם כשהדרך לא סלולה עדיין. אז אנחנו נתחיל עם משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, שיר, שמייצג גם תקופה שאנחנו מרגישים שהיא לא תקופה הכי טובה, נראה איך אפשר לצמוח ממנה.
משהו מתחיל מתגלגל ברחובות משהו אחר יורד במדרגות משהו קורה תופס לו בזנב משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו משהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו דברים קוראים תמיד בזמן חושך מתגנב מונית שם מחכה חתול רחוב קטן גובר ברעב משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו ריח מתוקים מציץ מהחלון שם במרחקים עולה כבר אור ראשון קטע של רחוב קורע מתחתיו משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו באים קוראים תמיד בזמן החור באים הולכים ונהמון את עיניי תראי ומה גם יקרי בי ניסים קוראים הכל עוד אפשרי האם פתאום אתה מתחברות לכאן משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד מעבר לפינה פנים, חיוך רחב משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו מתחיל אצלי עכשיו
כיף שאתם כאן איתנו, וכמו שאמרתי, אני מערכת היום את שדמית, שתכף תספר קצת על עצמה, שמעבר לזה שכל מה שסיפרתי לכם עליה, כמה אישה מדהימה, חכמה, מאמנת, מעצימה, היא עזבה אותי לארצות הברית, היא אחותי, ושום אוקיינוס לא יפריד בינינו, אז אחותי באמת, זה לא בדיחה. אז שדמית, כיף שאת פה.
וואי, איזה כיף להיות כאן. תודה אחותי הגדולה. אפה גבוה, גבוה, גבוה. איזה כיף שהזמנת אותי, ואני מאוד מתרגשת להיות כאן.
אז תספרי קצת על עצמך.
בכיף. אז כמו שהצגת אותי, באמת אני יועצת ומאמנת אישית ומקצועית. ובעבר עסקתי לא מעט שנים בהייטק, 17 שנים, בעולמות של פרודקט, פרודקט אקזקיוטיב, בעיקר בעולמות הבריאות הדיגיטלית. ובאמת אחרי שנים בתפקידי ניהול ופיתוח צוותים עברתי לעזור לאנשים אחרים ככה למצוא את הדרך שלהם במיוחד בתקופות של שינוי וחיפוש משמעות בעבודה. והיום אני מלווה אנשים בתהליכי חיפוש עבודה, שינויים, ובאמת בחזרה לתחושת ביטחון וערך עצמי. שכמו שאנחנו הולכות לדבר פה היום, אני באמת מאמינה שמשבר הוא בהחלט יכול להיות קרקע טובה להזדמנות להתחלה חדשה.
אז כמו שאתם שומעים, אנחנו עוסקות באותו תחום, וזה לא פלא, גדלנו באותו הכפר ותמיד היינו שזורות אחת בשנייה, וזה תמיד רק העצים אותנו. אז ככה באמת, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא ששתינו נתקלות בו המון המון ברשתות, מתוקף מה שאנחנו באמת עוסקות, גם ברשתות מגיעות אלינו לחדרי הייעוץ. אנשים שנמצאים בתקופה של שינוי בין עבודות, ולעיתים גם לא בעל כורחם מה שנקרא, אחרי פיטורים, ואנחנו רוצות לדון כבר על הנושא הזה לקפוץ למים. אז שדמית, תספרי לנו קצת, כשמגיעים אליך אנשים ונשים, אחרי פיטורים, תקופה ארוכה בלי עבודה, מה עובר עליהם?
אז באמת אפשר להגיד שזה אחד הנושאים שמעסיקים אנשים בתוך עולם העבודה, אפשר לומר שזה איזושהי נקודת ציון דרך מאוד משמעותית. אני יכולה ככה לשתף שבאמת, אנשים מגיעים בכל מיני כיוונים, וכשהם באים כבר לבקש עזרה, אז אנחנו מרגישים איזשהו ככה כובד משקל על תחושת הערך ועל תחושת השייכות. ציינת בהתחלה שאני חברת סגל במכון אדלר, אני באמת מאמנת בשיטת הפסיכולוגיה החיובית על היסודות של אדלר, וממש אפשר לראות את החוסר, את הרצון לחזור, להשתייך, לחזור, להרגיש חלק. לחזור, הרבה פעמים אני שומעת ככה תחושה, איבדתי את הטייטל, מי אני? בלי הטייטל שלי עכשיו, מה ההרגשה, כלומר מי אני ומה אני, אלו שהם שאלות של מה התרומה שלי לעולם בתוך התקופה הזאת. זה באמת איזושהי תקופה שעשויה להיות מאוד מסירה ומאוד מאוד מבלבלת מבחינת הזהות העצמית ובדרך למציאת היעד הבא.
את נוגעת פה בנקודה כל כך ממש בול מה שנקרא בנקודה. מגיעות למעשה אנשים וגברים שמגיעים בתקופה הזאת, זה כמו שאמרתי בהתחלה, זה ממש לחטוף את אפשר להגיד, את הקפה של חייך. אתה היית במשרה שאתה מאוד הזדהית איתה. אתה, למעשה, אנחנו היינו במשרה שכשמגיעים אנשים, הם היו במשרה שהם הרגישו שהיא מייצגת אותם, שהיא חלק מהזהות שלהם. ופתאום יום אחד קורה משהו, גם אם זה דרך אגב לא ביום אחד, גם אם הם צפו את זה, גם אם זה משהו שהיה איזשהו תהליך ביום הזה שזה קורה, זה כמו מה שנקרא חתכו את חבל הטבור בבת אחת, ואנשים נתקלים בסיטואציות מאוד קשות. את מדברת אדלריאנית, גם אני ככה יחד איתך ממכון אדלר גם, אבל אני ככה מדברת גם כמו שהרבה המון בפרקים שלי על המשמעות והלוגותרפיה. זה למעשה פוגש את האנשים עם כל החרדות הקיומיות, החרדות הכי קשות, קודם כל חרדת המוות. פתאום נחתך לי בבת אחת משהו, מי אני עכשיו החדש? גם אני שומעת אנשים שמגיעים אליי, הם פתאום כבר לא מאמינים שהם עשו את העבודה טוב, למרות שהם עשו כל כך הרבה דברים בקריירה שלהם. כל כך הרבה, ככה, אני שומעת מה כן היה, ופתאום אנחנו שומעת כל כך הרבה דברים מעולים שנעשו שם, אבל באותו רגע, בגלל שהם נתקלו בסיטואציה הזאת, הם מפסיקים להאמין בעצמם. תחושה של בדידות, תחושה של אשמה, תחושה של כאב מאוד גדול. ככה...
כך נכון. ממש אני שומעת את מה שאת אומרת, וזה בדיוק מביא אנשים, התקופה הזאת גם, אגב, לא משנה כל כך הסיבה, גם אם זה בגלל פיטורים, וגם אם זה פשוט בגלל הפסקת עבודה מכל מיני סביבות, אנשים יכולים למצוא את עצמם בתחושות כבדות, של איזשהו רצון להשתבלל, של איזשהו רצון אולי להסתיר, של איזשהו רצון להתבייש, ולפעמים זה איזשהו רצון של הדחקה, הכל בסדר, שבפנים הכל סוער. ובאמת המקום הזה של להיות רגע בלי עבודה ולהיות בדרך ליעד הבא שם אותנו באמת בכל המקומות שאת עכשיו ציינת, איך אני ומה אני ומי אני בלי הדבר הזה. עכשיו אחד הדברים המשמעותיים בתוך הסיפור הזה זה שהרבה פעמים אנשים מתמודדים לבד עם התקופה הזאת של חיפוש העבודה והפיטורים, כשבפועל יש כל כך הרבה אנשים שנמצאים בשלב הזה במשחק שנקרא שוק העבודה. כלומר בכלל ההסתכלות על זה שזה איזשהו סוף, או איזשהו קושי מאוד גדול, או איזשהו מבוי סתום, כרגע הנושא הזה של להיות באי עבודה, זה איזושהי הסתכלות שאולי שווה רגע להסתכל מזווית נוספת, ולהבין, זה משחק. חלק מהשלבים הם כיפים, חלק מהשלבים מסמכים, לפעמים אנחנו מתקדמים, לפעמים אנחנו עולים שלב, לפעמים אנחנו זוכים בדברים, ולפעמים אנחנו רגע עוצרים איזושהי תחנה ששמה אותנו רגע למקום, בין אם רצינו את זה ובין אם לא, זאת הזדמנות רגע לעצור, להסתכל, לעשות חושבים ולצאת לדרך מחדש.
אני כל כך מסכימה. זה כמו שאמרת, קודם כל, כבר הבאת כלי ראשון, ככה, כדרך אגב, בוא נסתכל על זה כמשחק נכון. באותו רגע זה כל כך קשה לראות את זה ככה, וגם יש את הימים האלה של האבל, שזה חלק מהתהליך, וזה בסדר, תנו לעצמכם את הזמן הזה, אבל משם זה הזמן לתפוס את עצמכם ולהבין שזה חלק מהמשחק. הרבה מאוד אנשים היו בתקופה של, גם של פיתורים, וגם של בין עבודות, והם צמחו משם. זאת אומרת שגם אתם נמצאים בחלק מתהליך, והתהליך הזה יגיע. תסתכלו על עצמכם במראה, ובזמן שאתם כואבים, תזכרו קודם כל שאתם אנשים ואתם בני אדם, אתם אנושיים. זה רק הופך אתכם לאנושיים יותר, כל הנושא הזה. עכשיו, אחרי התקופה של האבל, איך אפשר לשנס את המותניים? אז בואי תגידי לי, איך את מסתכלת על זה? כשמגיעים אלייך.
קודם כל, את פתחת בו בתחילת ככה, במונולוג פתיחה שלך, דיברת משהו כל כך נכון, דיברת על אחרי החגים זה עכשיו. באמת, החגים מביאים איתם ככה, זה זמן שמביא איתו התחדשות של אנרגיה. בקיץ הרבה דברים נתקעים, יש לנו את יולי-אוגוסט, שהתהליכים ככה, אנשים בחופשות, התהליכים מתארכים, ופתאום יש לנו את החגים, ואנחנו מקבלים איזושהי הרגשה של התחלה חדשה, שאנשים מרגישים שזה רגע טוב להתחדש, ויש בזה הרבה מאוד אמת. כלומר, אנשים שנמצאים באיזשהו תהליך של חיפוש עבודה, עכשיו זה זמן ממש טוב לחזור ולתת את כל הכוח, ולהשנס מותניים, ולהכניס ככה את האנרגיות החדשות, כדי למצוא את העבודה הבאה. ואם אנחנו מסתכלות ככה מאיפה מתחילים, אז בין אם אנחנו כבר בתוך תהליך, או בין אם עכשיו אנחנו בוחרים לעשות את הצעדים הראשונים שלנו, אז אני תמיד אומרת, יש כמה צעדים פרקטיים, ואחר כך יש שם את הצעדים ככה יותר עמוקים שצריך לעשות את העבודה. אז הצעדים הפרקטיים, ככה, זה כולם מכירים. זה ככה להכין איזשהו מסמך קורות חיים טוב, שמשקף בצורה טובה את הניסיון המקצועי שלנו, ואנחנו עוד יכולות להעריך בזה. תכף נדבר קצת יותר על
המסמך. אנחנו ממש ניקח לזה ממש סשן שלם, איך ממש להגיע למפגש, עם הקורות חיים וכל שאר הדרך, כן. לקראת המשרד.
בדיוק. נכון, ופרופיל לינקדאין ככה שעושה עבודה טובה ומשרת אותנו, ובונה לנו ככה, כל מה שאנחנו צריכים, שמישהו שנכנס, רואה את הפרופיל שלנו, מבין מה אנחנו יכולים להביא למשרה הבאה שאנחנו בעצם מחפשים. אני קוראת לזה ככה אקססוריז. הדברים שאנחנו צריכים שלוו אותנו בדרך. ואז בעצם יש לנו את ההכנה המנטלית. ההכנה המנטלית זה בעצם הדבר המשמעותי, שאגב גם כתיבת קורות חיים דורשת איזשהו סוג של בשלות מנטלית למעבר לחיפוש של השלב הבא. הנה את מעננת, את מכירה את זה. יש הרבה אנשים שנתקעים בשלב הזה של כתיבת קורות חיים, הם מתקשים לבוא ולבטא את היכולות ואת הניסיון, כי כמו שאת ציינת מקודם, יש איזשהו רגש שאם עזבתי את העבודה, או פוטרתי מהעבודה, כל מה שמייצג את העבודה שלי, מתבטא בסיום שלה. וכאן זה איזשהו סוג של עבודה, לבוא ולשים רגע את הדברים על השולחן, ולזכור שסיום עבודה הוא רגע אחד בתוך עבודה, מספר שנים או מספר שלבים שעברתם בתוך מקום עבודה, שהיו בו גם הרבה מאוד דברים טובים. צבירה של ניסיון, צבירת קשרים, התקדמות, ואנחנו לא נשים את כל משקל, את כל המשקל שלנו, דווקא על הסיום.
את אומרת כאן משהו שאני כל כך פוגשת אותו יום-יום. מגיעות למשל אליי נשים, והן זוכרות אך ורק את הרגע הזה. וגם כל כך הרבה האשמה, האשמה עצמית ואשמה, גם האשמה וגם אשמה. לוקחות את זה, כנראה שלא הייתי מספיק טובה, ויכול להיות לפעמים, דרך אגב, שזה בכלל לרקע שהתחלפה להם פתאום איזה מנהלת, והמנהלת הקודמת מאוד העריכה, ופתאום הגיעה מנהלת חדשה, שהיה פה עניין יותר של מערכת יחסים, אולי שגם מזה אפשר ללמוד המון, אני לא אומרת שלא, רק אני אומרת, לקחת את כל מה שעשיתם, את כל הדבר הזה, ולהסתכל אך ורק על הנקודה הספציפית, כבר כאן אתם יכולים חלק מהנחמה שלכם וחלק מהכלים זה להסתכל מה אני יכולה להסתכל על השלב הקודם וממנו למנף קדימה. וכמו שגם את אומרת, יש כאן גם הזדמנות חדשה. עשיתי משהו עד עכשיו שאהבתי, ואהבתי חלקים ממנו. כנראה שלא אהבתי את כולו. בוא נראה מה אפשר לקחת לפעם הבאה, לתפקיד הבא שלי, מתוך המקומות שאני מאוד אוהבת, ואולי למצוא תפקיד שיותר תואם לי. זאת הזדמנות עבורי. גם הזדמנות לשפר שכר בהמשך, כשאנחנו ככה באמת מגיעים למשרה הבאה. אז יש כאן גם, באותה מידה שיש כאן את המקום הקשה, יש גם את המקום הזה של אפשר לצמוח ממנו. אני רוצה לקחת את זה גם, הרי זה לא קורה רק לאנשים שפוטרו. זה קורה גם לאנשים שהחליטו אפילו לעזוב מתוך מקום מאוד השלמה, שהם רוצים ללכת, אפילו לקחת לעצמם אולי איזה כמה חודשים או איזה חודש, או שהם הרגישו שהמקום כבר לא תואם להם, לא תואם את הערכים שלהם, וגם יצאו להפסקה בעבודה, ועדיין הם נמצאים במצב של בין עבודות. התחושה הזאת של החוסר ודאות, זה תחושה שמלווה אותם. ומשם גם נובע הקושי. כי אנחנו בדרך כלל אוהבים לראות בדיוק לאן אנחנו מתקדמים. ומגיעים אלינו אנשים שככה מקבלים הרבה לואים. הרבה לואים, התנסו בכל מיני מקומות, מקבלים לואים. איך מתמודדים עם זה?
אז זה באמת נכון, אני חושבת שפה זאת אחת הנקודות. אנחנו יכולות להסתכל על תקופת חיפוש העבודה בשנתיים האחרונות בישראל, ואנחנו יודעות, מגיעים אלינו, מגיעים מתאמנים, אנשים שמחפשים עבודה בתקופה די ארוכה ללא הצלחה. ובאמת השאלה שלך היא שאלה כל כך רלוונטית באמת גם לתקופה הזאת. מה קורה ואיך מתמודדים עם תהליך חיפוש עבודה שהוא ארוך, ואיך מתמודדים עם חוסר הוודאות. אחד הדברים המשמעותיים בחוסר ודאות, בהתמודדות עם אי ודאות, זה בעצם להחזיר איזשהו סוג של תחושת שליטה, דרך עשייה, דרך סדר יום, ותנועה קדימה גם במקטנה. כלומר, לייצר איזשהו מקניזם שבעצם אני רואה, ואם אני מסתכלת גם בסתכלות לאחור, שעשיתי צעדים והתקדמתי. אחת הדרכים לעשות את זה, זה, נגענו בנקודה, זה לייצר סדר יום בסדר יום שבועי, ככה להסתכל שבוע קדימה, איך אני בעצם הולכת לפעול, מה התוכניות שלי. עם אלה אנשים אני בוחרת להיפגש, שמה את הדברים האלה ביומן, כולל זמן מנוחה. כלומר, התוכנית היא בפעולה, ואנחנו יכולים לבטוח בתוכנית שבנינו, שתוביל אותנו ליעד בעצם שאנחנו מכוונים אליו, לא מכוונות אליו.
זה ממש כך. אני יכולה להגיד גם שבתקופה הזאת יש לכם, תנסו לשאול את עצמכם האם אתם ממוקדים. שאלה מאוד מאוד חשובה. מגיעות אליי נשים וגם גברים, שאומרים לי, קיבלתי הרבה לואים. תכף אנחנו נדבר ממש, אנחנו ממש נבחן וניתן פה ממש כלים, איך ממש להסתכל על כל שלב, איפה נפלתי ולמה קיבלתי את הלוא. אבל השלב הראשון, ושדמי כבר התחילה, הזכרת את זה, זה המקום הזה שאמרת, הקורות חיים זה גם חלק מנטלי, כי הקורות חיים בסוף מייצגים את מי שאנחנו. ואנחנו תכף נראה איך לעשות אותם נכון, אבל הם מייצגים את מי שאנחנו, ולפעמים אנחנו קצת מזגזגים. פתאום אנחנו, נוצרה לנו כאן, אנחנו לא שמים לב, אבל נוצרה לנו כאן הזדמנות, ואז אנחנו רוצים לראות להרבה מאוד כיוונים. והמשפט הנודע אומר, ירית לכל מיני כיוונים, ירית לשום מקום. מצד שני, כמו שככה דיברנו, ככה שוחחנו שני התוכנית, ושמית אמרה, גם אסור לנו יותר מדי לצמצם. אבל אם אנחנו נדע למה אנחנו מכוונים, לפחות מבחינת העשייה שאנחנו רוצים לעשות, זה מאוד חשוב. וזה כן זמן לעצור, להסתכל במראה ולהגיד, האם אני יודעת מה אני רוצה? האם אני יודע מה אני רוצה בשלב הזה? כי זה חלק מהעניין שמקבלים את התשובות השליליות, שאנחנו מתחילים לזגזג ולא בטוחים מה התפקיד שאנחנו בדיוק רוצים לעשות, והאם אולי זה זמן טוב לעשות איזשהו שינוי ממש משמעותי, ואני מתה מפחד לעשות אותו, זה השלב הראשון בתוך התהליך הזה, כשאנחנו מתחילים לקבל הרבה לואים.
אז כל כך נכון.
אז ככה...
כן, אני מדברת פה באמת על המיקוד של התפקיד, ואני רוצה להגיד, אנחנו מדברות על איזושהי תקופה של חיפוש עבודה, ובאמת אחד הדברים שחשוב לעשות, זה להבין מה בעצם מביא את הלא, אוקיי? ולעשות איזשהו סוג של ניתוח. באמת שמגיעים אל אנשים, מורים, אני מחפשת, הנה, הגיעה למתאמן, אומרת, אני מחפשת עבודה כבר איזושהי תקופה, אני לא יודעת מה לא עובד. אז מעלה, אני מתחילה ככה, את יודעת, קודם כל מתחיל נתונים מספרים, יש לך קורות חיים, כמה פעמים את שולחת, חוזרים עליך. תפקיד של קורות חיים בגדול הוא תפקיד אחד, יש לך קורות חיים תפקיד מרכזי אחד, זה לפתוח לנו את הדלת, שירימו לנו טלפון ויעשו לנו את הרעיון הראשוני. זה התפקיד של קורות החיים. קורות חיים טובים מצליחים לייצר לנו את פתיחת הדלתות האלה.
אז איך עושים קורות חיים טובים?
איך עושים קורות חיים טובים? כבר אנחנו ניגע בזה, אבל נקודה מאוד חשובה בקורות חיים טובים, לפעמים אני גם רואה קורות חיים טובים מדי במרכאות, מה זה אומר? שהם קצת מעלים את הרף אל מול מה שאני יודעת כרגע להביא מבחינת הניסיון שלי, אוקיי? ואז זה שוב, זה קורות חיים טובים מדי, הם אולי פותחים דלתות, אבל מאוד קשה לי להחזיק אחר כך את הרעיונות, גם דברים כאלה אנחנו יכולים לראות. אז קורות חיים טובים הם כאלה שבאמת פותחים לי את הדלת, אבל מייצגים בצורה נאמנה את הניסיון שלי ואת מה שאני יודעת להביא ולייצג. אחרת זה בעצם מייצר לי איזשהו אתגר בתוך הרעיונות עבודה שאני מתקשה לצלוח. אז אחד, זה השלב הראשון הזה של בעצם להביא את הקורות חיים לרמה הזאת. השלב הבא זה בעצם לנסות להבין, בהנחה שהקורות חיים שלי עובדים, והתקדמתי לרעיונות, אבל עכשיו ברעיונות משהו לא עובד. כאן אנחנו גם נרצה להבין מה לא עובד. האם זה הרעיון הראשוני של ההצגה העצמית שלנו, של איך אנחנו מצליחים לבטא את החוזקות, את הניסיון בדוגמאות? האם שם האתגר הראשון? או האם אנחנו צולחים אותו, ואנחנו כבר נכנסים בעצם לרעיון יותר מקצועי, ושם יש את האתגר. כלומר, אנחנו ממש נרצה לנסות לנתח ולהבין איפה האתגר שלנו.
מעולה. זה בדיוק סיכמת את מה שככה רציתי להגיד. קודם כל, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה אנחנו נופלים. כמו שאמרת, בקורות חיים, אנחנו כבר, כמו שהמטרה היא שיחזרו אלינו, היום אנחנו יודעים שכבר תוכנות AI בודקות את הקורות חיים בשלב הראשון, אני לא בטוח שזה יד אדם נגע בהם, לכן הקורות חיים צריכים להיות מצד אחד שמייצגים אותנו, מצד שני מילות מפתח מאוד חשובות, וזה דבר שצריך לעבוד עליו, צריך להיות מקצועי. אגב, כן, קורות חיים גם לא צריכים עכשיו לקחת את כל מה שעשינו, כל החיים שלנו, הם צריכים להיות מאוד מתומצתים, כך שהם מדגימים הכי טוב את העשייה שלנו ואת הניסיון שלנו. כמו שאמרנו, עם המילות מפתח. ואז להגיע עם הקורות חיים האלה, שכבר מתחילים לקרוא לנו, לשאול את עצמי אם נפלתי ברעיון בשלבים הראשונים, פה אני יכולה לספר לך, הגיע אליי, ותכף אנחנו ממש נעשה ממש ככה, ניקח את זה לאיך מתכוננים לרעיון עבודה, אני יכולה להגיד שהגיע אליי מתאמנת, מקסימה, מלאת ידע וניסיון, והקריאה לי מהדפים, אני שואלת אותה, עשינו סימולציה, והקריאה לי מדפים, ואמרתי לה, רגע, שנייה, בואי תספרי לי שנייה, עכשיו תסתכלי לי בעיניים, תספרי לי מה עשית, מה עשית בתפקיד הקודם. ואז פתאום התחילה לספר ולהתלהב ולהתרגש, אמרתי לה, בדיוק, אנחנו גם לא צריכים, אנחנו צריכים לדעת, אמנם לסגנן את התשובות, אבל עדיין, להביא את מה שעשינו, להביא את עצמך, להביא את ההתרגשות שלך, וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. נפלנו בשלב הקורות חיים, לאחר מכן, אם ברעיון הראשון, שזה רעיון בדרך כלל HR, ואם זה לאחר מכן, גם שם, אם זה לאחר מכן ברעיון היותר מקצועי, זאת אומרת, במשימה, אנחנו צריכים לחשוב שם מה יכול לעזור לנו כדי שאנחנו נוכל לעשות את זה טוב יותר.
נכון מאוד. ופה אני באמת, אני אשאל אותך, הרבה אנשים מגיעים ואומרים, את יודעת מה, אבל יש כמה תפקידים שאני רוצה להגיש להם את הקורות חיים שלי, אז איך את ממליצה לי להתמודד עם זה?
שאלה מצוינת, תודה. כי פשוט, זה בדיוק אתמול ככה, ישבתי עם מישהי ואמרתי לה, אני, ההמלצה שלי, זה לכל משרה ממש להסתכל ולבחון מה בדיוק מבקשים שם. וגם אם הטייטל שלך הקודם לא תואם את הטייטל העתידי שאת שואפת אליו, העבודה שלך והניסיון שלך הוא הרבה ממנו תואם את מה שהם מבקשים. הרי יש את ההתאמה. גם אם זה 80%, הרי תמיד אנחנו רוצים להתפתח בתפקיד הבא. אנחנו רוצים לעשות בדיוק את אותו דבר, ולכן 80-20 פרטו, אם 80% עונה, זה אומר שאני כבר יכולה לקחת את הניסיון שלי ולמקסם אותו, ועבור כל משרה לעשות את האדפטציה הזאת. אני לא שולחת קורות חיים אחד לאין סוף מקומות. אני בודקת מה ביקשו שם, מה הדבר הזה שהם שמו עליו דגש. הרי הם כותבים את זה לפי סדר. הסדר הזה הוא סדר לא סתם, הוא כרונולוגי אמיתי, זאת אומרת, יש לו איזשהו ערך מבחינת אלה שרוצים לגייס. מה הם שמו בדגש ולשים במקומות הראשונים. וזה הדברים שאת רוצה להדגיש יותר, או אתה רוצה להדגיש יותר, כשהולכים לקראת הרעיון הבא. אז אנחנו נצא לשיר. שיר מסתובב של אביב גפן ושל אהוב ליבנו, מתי כספי, כי החיים הם מה זה מסתובבים, ואנחנו פעם למעלה, פעם למטה, נשמע שיר.
מחפש, מסתובב עליי וגם עלייך אותו ירח מרצה. מסתובב, תמיד יש עוד תקווה, תמיד מוצא להתקרב. מסתובב, אם אני יוצא לרגע אחרי זה אני לא עוזב. בחוץ העולם חוגג, רק פה יש קצת שקט. זו בטח לא אותה המסיבה.
אז דיברנו קצת על באמת לנתח באיזה מקום אנחנו, ככה כשאנחנו מקבלים את הלואים, בדיוק איפה זה קרה. יש כמובן את השלב האחרון שלא דיברנו עליו, שזה השלב שיכול להיות של הממליצים, שהוא שלב מאוד חשוב. חשוב שתפנו לממליצים שהם באמת, אתם סומכים עליהם. זה שלב קריטי, כי הרבה פעמים כשמתלבטים בין שניים או שלושה מתמודדים סופיים, הממליצים פה יכולים ממש להכריע. ולכן זה חלק מאוד חשוב. אבל אני רוצה לשאול אותך, שדמית, אנחנו באמת מלוות האנשים לא רק בצד הפרקטי, אנחנו מלווים אותם גם הרבה פעמים בצד המנטלי. בתקופה הזאת יש ירידה מאוד משמעותית של ביטחון עצמי. מה, איך את למעשה מלווה את האנשים בתקופה הזאת?
וואו. אני חושבת שאת נוגעת בנקודה שמבחינתי הנקודה החשובה ביותר בליווי של אנשים לחיפוש עבודה. Encouragement. זה בעצם, את צודקת, אנשים מגיעים בתהליך של חיפוש עבודה בדרך כלל אלינו, שהמצב הוא כזה שהם לא הסתדרו לבד, איזושהי תקופה שקשה להם להבין בעצם לבד מהם הצעדים שהם צריכים לנקוט כדי להגיע ליעד. אחד הדברים המשמעותיים בעיניי זה קודם כל לנרמל את הסיטואציה. אנשים נמצאים במצב של פיתורים מחיפוש עבודה וזה גיוון. צריך להסתכל על זה בעיניים, זה ככה. תהליך של חיפוש עבודה, זאת גם הזדמנות, למרות שהיא לא מרגישה ככה בהתחלה, והדבר הטוב שיכול לצמוח מזה, זה שאנשים יכולים לעבוד על הצגה עצמית טובה, על הזדמנות רגע לעצור ולהסתכל על הקריירה שהם טיפחו עד עכשיו. גם אם בתמונה שלהם בראש יש איזשהו סיפור, ואת נגעת בזה מקודם, איזשהו סיפור של כישלון, איזשהו סיפור של לא הלך לי טוב, לא היה לי טוב, לא הייתי מספיק טובה, רגע, בטוח יש שם גם עוד כמה רגעים חזקים שכן הצלחת וכן עשית וכן למדת או כן התקדמת או כן ניהלת או יזמת. בואו רגע נוציא את הפנינים האלה ונסתכל גם עליהם בעיניים. אז דבר אחד זה כן לשים על השולחן גם את היכולות, גם את התרומה, גם את האישיות, גם את החוזקות. רגע נשים אותם על השולחן, בואו נכיר בהם. פתאום יש קצת יותר אוויר. רגע, אז באמת עשיתי משהו. אנשים מגיעים עם כל מיני פרדיגמות לחדר האימונים, נכון? את בטח מכירה את זה. אנשים מגיעים אליי אחרי שיצא להם לעבור מספר תפקידים, ויש להם זווית ראייה מדהימה על ארגון. ואז הם יכולים לבוא להגיד, לא התמקצעתי בשום דבר עד הסוף. רגע, אבל יש לך זווית ראייה מדהימה על כל כך הרבה אספקטים ארגוניים, כלומר, בכל מקום כמעט שתלכי, את יכולה לתרום כל כך הרבה. וגם את מציגה זווית חדשה לדבר הזה, אז בשלב הראשון לפעמים אנשים מתקשים להאמין. כאילו, לקנות את זה או לא לקנות את זה. ואז אנחנו מוסיפות עוד ראיות ומוסיפות עוד דוגמאות, ופתאום אנשים מרגישים ככה יותר בנוח. אז באמת, הנושא הזה של הביטחון, צריך לבוא ולעשות שם עבודה. ונורא נורא חשוב להבין, שהרבה פעמים גם אם אנחנו הולכים לרעיון עבודה, ומשהו בנו לא שלם עד הסוף, ואנחנו מנסים להסתיר את זה ככה בכל מיני דרכים, דווקא הדבר הזה בסופו של דבר זה איזשהו מסר שאנחנו כן מעבירים, גם אם לאוזן שמראיינת אותנו, זה לא בדיוק ברור מה היה שם, משהו לא יושב עד הסוף. ולכן, אם משהו קשה לי, במה שעברתי או במה שקרה בעבר המקצועי שלי, כדאי רגע לשבת ולנסות לפתור את זה לפני הרעיון, כדי להגיע לרעיון בצורה יותר שלמה ויותר, מה שנקרא, עם חוסן יותר גבוה, לגבי כל שאלה שיכולה להישאל.
אנחנו עוד רגע נגיע ממש באמת איך להתכונן לרעיון, וזה כבר הטיפ הראשון המאוד מאוד חשוב, כי אותנטיות זה משהו שהוא צף בחדר, פשוט צף בחדר, מה שנקרא, בחדר הרעיון. אבל באמת, קצת לדבר עוד רגע על התקופה הזאת, תחשבו שאין לנו כמעט תקופות בחיים שאנחנו לא עובדים. הרי העבודה היא חיינו, ואנחנו מאוד מאוד עליה, ופתאום נוצרת הזדמנות. עכשיו, באותה תקופה זה נראה הכי לא הזדמנות שיש. מצד שני, תחשבו על זה שמישהו היה מגיע לכם, איזה מישהו מהעתיד, הוא אומר לכם, אל תדאגו, בוודאות אתם תמצאו עבודה. הרי בוודאות אתם תמצאו עבודה. נכון, אתם לא יודעים עדיין איפה, אין ודאות, זה מפחיד, יש לחץ כלכלי, ככה מנקר, יש כל מיני חרדות, כל מיני קולות בראש, לעולם כבר לא יצא ממני שום דבר. אני, מצד שני, יש את הגמד הזה שהוא יושב בצד אחד, אבל אתם חייבים לייצר את הגמד הזה בצד השני. הגמד הזה שיאזן אתכם ויגיד לכם, וואי, זה זמן ללכת לים, זמן לשתות קפה, כמו שמזמן חלמתי ולא היה. כמה פעמים עמדנו בפקק ואמרנו, וואי, הלוואי והייתי יכול היום להיות פה, הלוואי והייתי יכולה להיות שם. זה הזמן לעשות את זה, זה זמן קצת לנסוע, קצת לבלות עם כל מיני חברים, קצת לקום בבוקר ובשנתי, לשתות את הקפה אחרי ששמים את הילדים במסגרות, או גם אם לא, בכיף. לראות איזה סדרה שלא ראינו מלא זמן, פתאום לעסוק באיזה תחביב, משהו שלא עשינו. יש כאן הזדמנות. אנחנו ככה, תכף ניתן עוד טיפים לתקופה הזאת, ממש איך אפילו להעצים את זה מבחינה מקצועית, אבל תיקחו את הזמן הזה, תנשמו אותו, תנו לעצמכם, שוב, אחרי השלב ההלם והאבל, הרגע הזה של הקול הזה שיכול קצת לדבר אליכם, שהוא יתרומם. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, שבית. כן, בטח.
כן, את יודעת מה את מזכירה לי, אני רק אגיד לך דוגמה על זה. הרבה פעמים אנשים באים ומספרים, בדיוק כמו שעכשיו את אמר, הרבה פעמים אנשים מגיעים ומספרים, תקשיבי, לא סבלתי את העבודה, היה לי כל כך קשה, מתתי לעזור, פשוט לא עזבתי, ואז יוצא שהם מפוטרים. ואז מה קורה להם? פתאום פרץ של נוסטלגיה, פתאום איזושהי עצבות, אולי לא מספיק טובה. שנה שלמה את רצית לעזוב, שנה שלמה דיברת על זה שאתה לא רוצה להיות במקום הזה. אז פתאום שזה קרה, רגע, אולי יש פה הזדמנות, בדיוק כמו שאת אומרת, לעשות, חשב מסלול מחדש. בוא נראה, מה לא עבד לי שם? לאן אני באמת רוצה להגיע? איזה מקום עבודה כן יעשה לי טוב? מה ידייק את הדרך שלי? ייתן לי להרגשה יותר טובה של משמעות. וזה בדיוק, בדיוק הנקודה שאת דיברת עליה עכשיו, זה ככה...
זה מצחיק, כי כאילו הם לא אהבו, אבל באותו יום, כי באותו יום זה מפגיש אותם עם עצמם. זה מפגיש אותנו עם עצמנו, ועם החרדה הזאת, ועם פתאום, וואי, יותר לא יהיה שום דבר. יש כזה תחושה כזאת שהעתיד, זהו, הוא גמור. ולמה שמכל האנשים בעולם יקבלו דווקא אותי, ופתאום הכל צף, אבל זה שוב פעם, תזכרו שזה על כתף אחד. עכשיו הכתף השנייה צריכה לאזן את זה. אז עכשיו שדמית, בוא נלך על זה עד הסוף. איך מתכוננים לרעיון עבודה? מה הדבר הראשון שצריך לעשות? התחלנו בקורות חיים, גם בקטע המנטלי, בואי נלך נתחיל משם.
הצגה עצמית, בואי נעשה את זה פרקטי ככה נרוץ, יש כל כך הרבה כלים שצריך להספיק לדבר עליהם. אז הצגה עצמית, הרבה פעמים אנשים שמחפשים עבודה ומגיעים אלינו, ואני אומרת, אוקיי, בואי נעשה רגע הצגה עצמית, נעשה איזה תרגול קטן, מה את שומעת? תברי את, מה את שומעת? שאת מבקשת ככה?
זה מתחיל או במשהו מאוד מאוד צנוע כזה, בשל איזה רבע משפט, או במשהו, סיפור מפה, ארוך עם כל, 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 כל הדברים, בבת אחת. כאילו, זה נע בין המקומות האלה, ואנחנו צריכים למצוא פה את האיזון.
כל כך נכון, בדיוק, כלומר, ואז את אומרת, אוקיי, אז יש לנו, קודם כל, זה חומרים טובים לעבוד. עכשיו, כולנו, כשאנחנו מתבקשים לדבר על עצמנו, זה יכול להיות בהתחלה מאוד לא טבעי. קצת כמו להזין לעצמנו, נכון? אז לשמוע את עצמנו, מספרים על עצמנו, אבל זה חלק מהדרישה. בעצם אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לעזור לצד השני שמראיין אותנו, להבין מי אנחנו ולמה אנחנו מתאים לתפקיד. לכן הסיפור צריך להיות מה שנקרא קצר וקולע. אנחנו לא נשמיט פרטים חשובים, אנחנו לא נוסיף פרטים סופר לא רלוונטיים לסיפור, ואנחנו נרצה להיות אותנטיים, אנחנו לא נרצה להיות ככה, באים, מספרים איזשהו סיפור בצורה מאוד טכנית. רעיון עבודה, בכלל את הזכרת את זה מקודם, אותנטיות. אנשים רוצים להכיר אנשים. בסוף אנחנו רוצים לראות התאמה, בין האדם לבין המקום, לבין התרבות הארגונית, לבין התפקיד המקצועי, וזה אפשר לעשות כשאנשים שמגיעים לרעיון, הם מגיעים עם איזשהו סוג של פתיחות, עם איזשהו סוג של ביטחון, גם לרעיין קצת את הצד השני, ולשמוע איך זה יכול להתאים, ועם איזושהי פתיחות גם לספר על עצמה. יש הרבה מאוד אנשים שמדברים על זה, וזה גם מהניסיון שלנו, אני יכולה להגיד, מהניסיון האישי שלי, שלא תמיד הבן אדם עם הניסיון המקצועי הוא בהכרח הזה שבוחרים. הרבה פעמים מחפשים גם דברים נוספים, כמו שאמרנו, התאמה, לראות איך זה הולך להשתלב עם הצוות. ולכן חשוב שאנשים יביאו את עצמם, ולא רק את הניסיון המקצועי שלהם לרעיונות עבודה.
ממש ככה. קודם כל, אני מסתכלת על זה קצת כמו הכוכב הבא. יש לך איזה כמה שניות מסך, שבשניות מסך האלה אתה רוצה לתת את הכי טוב שלך, ולתת את הכי טוב זה לא אומר, זה לא אומר להיות אתה, להיות אתה עצמך. ולהביא שמה, ובגלכן זה גם צריך להיות משהו קצת כן מתודולוגי, מה אני רוצה שיישאר אצלהם. לשאול את עצמי את השאלה הזאת, מה אני רוצה שיישאר אצל מי שפגשתי. אני הרי פוגשת אותם לזמן מאוד קצר, ואני רוצה, וגם בזמן שאני ככה מבולבלת ומתרגשת, אז כדאי שאני אגיע מוכנה, ואנחנו תמיד יודעים שמה שיישאר אצלהם זה הדבר שאנחנו נשים עליו דגש. ואם זה חשוב לנו לשים דגש, אז לרשום לעצמנו. מה הייתי רוצה שיישאר אצל האנשים האלה, שאני פוגש ממש לחצי שעה מקסימום בזמן הזה. דבר נוסף שאת ציינת פה, שהוא כל כך משמעותי וחשוב, דור הזד יודע אותו. כן? אנחנו מגיעים למקום עבודה, אנחנו היום יותר מתמיד מחפשים משמעות בעבודה, שאנחנו לא סתם, התוכנית הזאת נקראת קריירה, ייעוד ומשמעות, כי משמעות היא חלק בלתי נפרד מהערך של העבודה שלנו, זה היום-יום שלנו, ואנחנו רוצים שהמקום העבודה הזה יהיה מחובר על הערכים שלנו. אני יכולה להגיד לכם שהרבה מאוד אנשים שרצו הרבה מאוד זמן לעזוב, זה בגלל שהמקום העבודה לא היה מחובר מבחינת הערכים. זאת אומרת, הם אהבו את המשכורת, ואהבו את התנאים, ואהבו, אבל הערכים לא טעמו. ולכן, כשאתה מגיע לרעיון עבודה, זה הזמן גם לבחון גם מעט, אפילו דרך אגב מבחינה, לא חלילה להציג את זה. זה יותר עניין של זה צריך להיות איפשהו בראש, אני כאן כדי שיראיינו אותי ולהביא את הכי טוב שלי ולהביא את עצמי, אבל גם אני רוצה לדעת שאני מגיעה למקום שעונה על מי שאני רוצה להיות, מה אני רוצה להיות בתוך המקום העבודה הזה, מקום שאני יכולה להתפתח בו, מקום ששם דגש על העובדים, ששם דגש על, לא מדברת על רווחה, דווקא נסיעות, לא יודעת מה, לכל מיני מקומות, אלא להפך, דווקא על הדרכות, על אפשרות אפילו לטעות, חלק מהערכים של הארגון. למשל, אחד הארגונים שאני עבדתי בהם, The Courage to Speak Up. אני כל כך אהבתי את זה, וזה לא היה סתם. ממש ביקשו מאיתנו להגיד את הדעה שלנו. זה היה משהו שכל כך טעם את הערכים שלי. זה חלק מהדברים שצריך לבדוק אותם.
נכון. כל כך מסכימה איתך תרבות הארגונית, ובאמת, אחת השאלות ברעיונות עבודה ששואלים, האם יש לך משהו לשאול? ואנשים לפעמים לא מוצאים את המילים ולא מוצאים את השאלות, כשזה חלק מאוד מאוד משמעותי. גם להראות שאני מכירה את המקום ויש לי עוד מה לשאול ולהתעניין, זה מאוד חשוב להגיע עם שאלות מוכנות לרעיון עבודה, וגם ללמוד באמת על המקום, האם הוא מתאים לי והאם הוא עונה על הערכים שלי או על הצורך, או כל מיני דברים שחשובים לי במקום הבא. למשל, כמה אנשים הולכים להיות איתי בצוות, אוקיי? האם אני הולכת למצוא את עצמי, אם מצאתי את זה במקום אחר, בצוות קטן וחשוב לי להיות חלק מצוות גדול, עם אפשרויות להתקדם וכך הלאה. אני ממש ממש חושבת שאת נגעת בשאלה מה אני רוצה שישאר מהרעיון, מה אני רוצה, איזה מסרים חשוב לי להעביר ברעיון, וזה באמת דורש מאיתנו הכנה. אנחנו צריכים לשבת בבית ולהתכונן לרעיונות עבודה, א' ברמה של להכיר את הארגון ומה הוא עושה, הארגון שאני הולכת להתראיין בו, זה סופר משמעותי לדעת לקראת מה אני הולכת, אבל גם להתכונן על שאלות גנריות. היום אנחנו יושבים עם ChatGPT, מוציאים רשימת שאלות לרעיון עבודה על תפקידים מסוימים, אפילו בחברות מסוימות, ואנחנו יכולים לקבל רשימה מאוד רלוונטית לעבוד איתה. הרבה מאוד שאלות חוזרות על עצמם ברמת עבודה, כמו שאנחנו יודעים, אם זה לדבר על חוזקות, אם זה לדבר על דברים שהם מאתגרים אותנו, אם זה לספר על איזשהו פרויקט משמעותי שאנחנו הובלנו וכך הלאה, ואז אנחנו גם יכולים לרדת על, לשאלות ככה יותר ספציפיות לגבי התפקידים עצמם. אז יש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לעצמנו, ממש להצליח ברעיון, וגם להביא את הניסיון שלנו מכל מיני זוויות של שאלות שיכולים לשאול אותנו.
נכון. וגם הנושא הזה ככה, התחלנו בפרק, בתחילת הפרק, לדבר על פיתורים, ואנשים מגיעים עם בלק בוקסים, מאוד מאוד של חששות. חלק מזה זה הפיתורים, שאיך אני אציג את זה, וגם יש את המקום הזה לפעמים, שאני בכלל בעצמי לא מאמינה שמגיע לי את התפקיד הזה. נגיד, אני רוצה לקפוץ, אני יודעת שיש לי את הניסיון, הטייטל שלי, אני כבר עשיתי, נגיד, ניהלתי אנשים, אבל לא, זה לא היה בטייטל שלי. איך אני יכולה להגיע לשלב הבא? אז יש לנו פה שתי סוגיות שהייתי רוצה שנדעו להם. נתחיל עם הנושא של איך מתגברים על להגיע לרעיון עבודה אחרי פיטורין.
אז זה באמת שאלת השאלות, ואני חושבת שזה באמת אחד הדברים שיותר מאתגרים ככה אנשים לקראת רעיונות עבודה. החשש מהשאלה, קודם כל, התחושה עצמה, שעליה צריך לעבוד, שעל זה דיברנו, על החוסן המנטלי, להגיע מאיזשהו מקום חזק, שבו אני לא שמה את כל כובד המשקל של כל הקריירה שלי על הנקודה של הפיטורים, אלא עשיתי עוד המון דברים בדרך, ועליהם אני שמה את כל כובד המשקל. אפילו אם ניקח את הפסק, את המשך זמן, הרי נגיד את הקריירה של 10 שנים, מישהו פוטר או מישהי פוטרה בסוף, בסוף, מה זה בסוף? פוטרה אחרי 10 שנים או 5 שנים, מתישהו בקריירה שלה, הרי זאת רק איזושהי נקודה בזמן. מה עם כל מה שקרה? כל מה שיקרה, אנחנו אפילו עוד לא מדברת, אבל זה בדיוק הרעיון. להגיע עם איזושהי הבנה שזאת נקודה. זה לא הכל, וזה גם לא הסוף. זאת תחנה בדרך. אז זה דבר אחד. דבר שני, אולי את מתכוונת לאיך לצלוח את השאלה על הפיטורים, או למה עזבת
מקום העבודה האחרון. למה עזבת את מקום העבודה, ואת יודעת, למשל, או למה עזבת ואתה פוטרת, האם שמים את זה על השולחן? לא שמים את זה על השולחן?
אז אני יכולה להגיד כמה דברים שאני, קודם כל אני רוצה רגע ללכת שנייה קצת ככה יותר רחב לנושא הזה של פיטורים, ובכלל עזיבות של מקומות עבודה. תמיד שמגיעים על האנשים, ולפעמים מתקשים אפילו להודות בהתחלה, או לספר בהתחלה שהם פוטרו, כאילו זה איזשהו משהו שמתביישים בו, זה משהו להתבייש בו. אז אני תמיד אומרת, כל פעם שאתם פותחים את הלינקדאין ומסתכלים על האנשים שעברו ממקום אחד למקום אחר, תיקחו בחשבון שאנשים שעושים מעברים, לא עושים אותם כי הכל היה מושלם במקום עבודה, וזרקו עליהם קידומים, והרעיפו עליהם שבחים, והם אמרו, אתם יודעים מה, עכשיו בסיס שלי אני קמה ועוזרת. תמיד יש משהו, אנחנו בני אדם, אנחנו דינמיים, אנחנו גדלים ומתפתחים, ומביאים כל כך הרבה דברים לשולחן, כל כך הרבה דברים קורים, אנשים עוזבים מהמון המון המון סיבות. אז גם עכשיו נגיע לרמת המיקרו, כי בן אדם עובר או מישהו עוברת איזושהי חוויה של עזיבה או פיטורים במקום העבודה, בואו נסתכל שנייה יותר רחב, מה היה שם? לא היית מרוצה מהצוות, לא היית מרוצה מהתפקיד, לא היית מרוצה מסגנון הניהול, לא היית מרוצה מהתרבות. היה שם דברים קצת יותר רחבים מהנקודה שבה הייתה הפרידה. ולכן, כשאנחנו נשאלים על השאלה, אפשר לדבר יותר רחב ולא לדבר מאוד ממוקד. היה שינויים ארגוניים שבעקבותם התפקיד שלי הפך להיות שונה ממה שאני, מהפשן שלי או ממה שאני כיוונתי אליו. כיוונתי לאיזשהו קידום ואני עדיין מכוונת אליו. חשוב לי להתפתח בתחומים מסוימים. כלומר, אפשר להתמודד עם השאלה הזאת של מה קרה ולמה בחרת לעזוב ולמה המשכת לה ממקום עבודה בהרבה מאוד דרכים, ולאו דווקא בצורה מאוד מצומצמת ששמה את הפוקוס על הפיטורים. אני גם מכירה שלך יש עוד כל מיני סוגים של אסטרטגיות להתמודדות עם השאלה הזאת, ואני מאוד אשמח לשמוע את האסטרטגיות שלך.
האמת היא שאני ככה, אנחנו מאוד דווקא תואמות בנושא הזה, אני כן חושבת ש... זה לא הדבר, בוא נגיד ככה, לא צריך לשים את זה על השולחן אם לא נדרשתם. וזה דבר שהוא, אף אחד לא הולך באמת עם איזשהו שלט. פוטרתי, אל תדאגו, אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא יודע את זה. ונגעת פה בנקודה דרך אגב, שאני רוצה להגיד לך שאני, שעזבתי באחד המקומות עבודה, אמנם עזבתי מתוך רצון, אבל אני הרגשתי שעזבתי, כי אחרי שהייתי באיזשהו טופ, באמת דברים השתנו, וזה לא תואם, והייתה לי הרגשה מאוד מאוד קשה. ואז לקח לי המון זמן להבין שאנשים לא עוזבים כשהם בטופ. כנראה שכל האנשים שעוזבים, עוזבים באמת, כי משהו שם השתנה, והם הרגישו כבר את העצבות הזאת כשהם באים בבוקר. אז זה בסדר, זה אומר שזה הזמן לעבור הלאה, להסתכל קדימה, אין אחורה, יש קדימה. נקודה ממש חשובה. ובאמת הנושא הזה של להתמודד כאן, עם הנושא של באמת אחרי שפוטרתי, תזכרי או תזכור שזה אצלך. ואם באמת מגיעים לנקודה ושואלים את זה באופן חד משמעי, כן, היה כאן, אפשר להציג את זה בצורה שהיא מאוד אותנטית, היה כאן איזה שהם שינויים, גם בניהול, גם באסטרטגיה, ואני ראיתי דווקא בזה הזדמנות. למדתי כל כך הרבה ממקום העבודה ומהתפקיד שלי, ויש לי כל כך הרבה מה לתרום בתפקיד הבא, ולכן כל הדבר הזה מתמסמס, זה הופך להיות קטן כמו נקודה, וזה לא הופך להיות הלב של העניין.
נקודה סופר משמעותית, להביא את הדברים הטובים מהמקום עבודה, לא משנה מה היה שם, תמיד היו גם דברים טובים שאפשר להציג, ואת צודקת כל כך, אנחנו, אולי לא צריך להדגיש את זה, אבל נראה לי ששווה, רק בשביל שזה יהיה כאן, לא לדבר רעות על המקום עבודה הקודם, אין בזה שום ערך, אין בזה שום דבר שמוסיף, כן לדבר טובות על המקום עבודה הקודם, ולהביא את מה שאתם יכולים לתרום גם למקום החדש מאותו מקום, למדתי, התפתחתי, התנסיתי, אוקיי? ואלה כלים שאני יכולה עכשיו להביא למקום הבא.
את אומרת כאן, אנחנו ככה מתחילות להתקרב לסוף, אני רוצה שאנחנו נעשה איזשהו סיכום, אבל באמת, את אומרת כאן משהו שאני כן רוצה להדגיש אותו גם, תמיד לדבר טובות על מה שהיה. תמיד. אני יודעת שרוב האנשים אומרים, ברור, כאילו לא צריך להדגיש את זה, אבל נתקלתי, וזה דבר ש... כי כשאני יוצא לפעמים ממקום עבודה, ואני כל כך נסער, ויש לי איזה שהם רגשות, בסדר. אנחנו צריכים לזכור שיש לנו כאן מטרה. המטרה שלנו זה לא לתקן את המקום עבודה הקודם או את מה שקרה שם. המטרה שלנו זה לתקן את העתיד שלנו ואת התהליכים שאנחנו עוברים, ורק לזכור איך, מה אני רוצה להשיג משרה הבאה, את המשרה הטובה הזאת, שאני אקום בבוקר ונהיה מחדש בהתחדשות ובמשמעות. אז ככה, דיברנו על הרבה דברים. דיברנו קודם כל על איך לבדוק את המקום עבודה הבא. מה חשוב שמחפשים תפקיד חדש? ואיך למקד את עצמנו, כך שאנחנו לא נלך לאיבוד בתוך האומס של האפשרויות. נגענו גם בהכנה, ממש לקראת רעיון, מה כדאי. איך כדאי להעלות את הביטחון העצמי שלנו לקראת הרעיון הבא? על מה לשים את הפוקוס? מה אנחנו רוצים שישאר אצל האנשים שאנחנו פוגשים בחדר? זה מאוד חשוב להיות מאוד מתומצתים מצד אחד, אבל מצד שני, כן לספר על עצמנו. אנחנו רוצים גם, כמו שאת אמרת, מאוד מאוד יפה, הרי בסוף הם לא מקבלים מישהו שהוא עם טייטל או מישהו עם קורות חיים, מקבלים בן אדם. אנשים רוצים בן אדם שיהיה להם כיף לעבוד איתו, שמתחבר אליהם. בסוף, כמה שההחלטה היא גם אסטרטגית, אבל גם החלטה רגשית. וזה המקום להבין גם, שגם אם לא מקבלים אותנו, זה בסדר. זה אומר שאנחנו נמצא את המקום שיאהבו אותנו, ואנחנו נסתדר ויהיה לנו כיף, כי הרי אנחנו עשינו את זה גם בעבר. וככה באמת, הכי חשוב זה איך להרים את עצמנו בתקופה הזאת. אז אני רוצה ממך, טיפ זהב, איך אנחנו צולחים את התקופה הזאת, איך צולחים את התקופה הזאת בכיף ועוד מתרוממים ממנה.
אוקיי, אז באמת, אם אנחנו ככה, אני שאלת את זה גם בהתחלה, וחשוב לי ככה להוסיף על זה, איזושהי נקודה לנושא הזה, גם לא, אז זו דרך ללמוד, לשאול את עצמי, אוקיי, מה אני לוקחת מההתנסות הזאת לשלב הבא? ולזכור שעצם זה שמתוך מאות ולפעמים, באמת, מאות קורות חיים שמגיעים למשרה, אם התקשרו אליי, אם פנו אליי, זה כבר אומר משהו. אם זימנו אותי לרעיון, זה כבר אומר משהו. אם התקדמתי בתהליך של רעיונות בתוך ארגון, זה גם אומר משהו. הרבה מאוד אנשים לפעמים ממש נשברים, דווקא שהם נמצאים כבר לקראת חוזה, ומישהו אחר כותף את החוזה במקומה. וזה באמת המקום לבוא ולהגיד, תראה כמה רחוק, או תראי כמה רחוק הגעת, זה כמעט שך, זה רק מראה על הניסיון ועל היכולות שלך להביע את עצמך. אז להתעודד מזה, ועם כל הכוחות, עד לקראת המשרה הבאה.
ואנחנו פה תמיד בשבילכם. אז אני רוצה ככה לסגור את הפרק המדהים הזה. אני יכולה להגיד שאנחנו יכולות לדבר על זה עוד שעות, כי יש לנו עוד מלא טיפים לתת לכם. ובאמת אנחנו אולי נעשה עוד פרק ממש ככה, תכתבו לנו איזה, מה הייתם רוצים עוד שאנחנו ניתן, איזה חלקים עדיין לא כיסינו בהקשר הזה. לפעמים נדמה שהתקופה הזאת של חיפוש העבודה היא תקופה של המתנה, תקופה של אפילו סיוט, אבל בעצם זו תקופה של התבשלות, זו תקופה של זמן לעצמכם, זו תקופה של להסתכל לעצמכם, לתת לעצמכם את האפשרות גם קצת ליהנות מזמן של חופש שלא קיים כמעט בחיים שלנו, ומצד שני, זמן להתפתח, אפשר להתפתח גם מקצועית, לקחת קורסים, לבחון מה עוד אפשר לעשות כדי לקפוץ גבוה בתפקיד הבא, לעוף גבוה, ולחשוב באמת מה המשרה הבאה שתוכל לקדם אותי, לכוון אליה, להתכונן אליה, להאמין בזה שזה מגיע לכם, ולעוף גבוה. אז אנחנו נסיים עם שיר של ג'וזי קאץ, חלונות הגבוהים, אצלי הכל בסדר. תודה רבה. תודה, שדמית.
תודה רבה.
כל כך נהניתי, אהובתי.
תודה רבה, חופית, שירחת אותי היום.
אצלי הכל בסדר, השבוע כבר מצאתי לי חדר סביבה נחמדה, אצלי הכל בסדר.